הנושא שנלמד אותו היום זה חג שבועות, או יותר נכון, זמן מתן תורתנו. אנחנו מתקרבים לזמן מתן תורה, לחג השבועות. וברשותכם, הייתי רוצה שנלמד או נתבונן בהכנות לחג. אנחנו צריכים להתכונן. גם עם ישראל, כשהוא קיבל את התורה, לפני זה הוא לא קיבל את זה פתאום ככה, אלא היו הכנות, שההכנות האלה הן רלוונטיות גם לנו, לכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, זה לא רק שייך להיסטוריה, לעבר הרחוק, אלא שייך גם להווה, למציאות שאנחנו חיים בה, כל אחד מאיתנו, וכל עם ישראל בכללותו עובר את התהליך הזה של ההכנות לקראת מתן תורה, כפי שזה היה וכפי שזה הווה גם. ברשותכם, אנחנו נפתח אולי בדברים שנאמרו כבר בחומש. תפתחו את הדף לפניכם בפרק י"ט בפרשת יתרו. כן. כתוב, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אומר רש"י במקום, ביום הזה, למה לא כתוב, אני מדובר בעבר. אם מדובר בעבר, אז צריך להיות מה? ביום ההוא, נכון? אני רואה שאתה יודע לשון. נכון? אומר רש"י, שהבחין בעניין הזה, בראש חודש, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. כאילו היום ניתנו. אבל זה לא רק דברים של העבר, אלא כאילו היום ניתנו. התורה היא רלוונטית בכל הדורות, בכל יום ויום, כולל היום הזה. כאילו היום ניתנו. אני רוצה להסביר את הרעיון שמסתתר מאחרי כאילו היום ניתנו. אני עוד זוכר בצעירותי שלמדנו על התורה, אז אני מדבר לא מסגרת דתית, היה מסגרת אחרת, אז אמרו, תורה זה דבר עתיק מאוד. זה נכתב לפני אלפי שנים. ומכיוון נכתב אלפי שנים, היום זה לא רלוונטי כבר, אנחנו בדור המודרני. אינטרנט. עולם התפתח קצת מאז, מה אתם אומרים חבר'ה? כן? מתפתח, התפתח, מה אתם אומרים? טוב, מי שכתב פעם את התורה, סליחה שאני אומר את זה, דברים ששמעתי במוזמי כנער, זה לא השייך לדור המודרני שלנו. אנחנו, איך אומרים, הרבה יותר חכמים, הרבה יותר נבונים, הרבה הרבה יותר. באופן חיצוני זה נראה ככה. הרי בתקופה ההיא, לפני אלפי שנים, לא היו את כל מה שאנחנו רואים היום לנגד עינינו, נכון או לא? אבל מסתבר שזה טעות, טעות לחשוב. אני לא יודע אם שמעתם על מצוות כיבוד אביהם. מישהו שמע על המצווה הזאת פעם? תגיד, זה רלוונטי בדור הזה גם? מה קרה? 3,000 שנה לא מחכים את כיבוד אביהם. מה יותר חזק, נאמר? המציאות שאנחנו חיים בה, שהיא כל כך משתנה, כל כך חולפת, מרגע לרגע, מיום ליום, הכל זז, הכל זורם, או אותם ערכי נצח, נאמר ככה, שהם כתובים בתורה, ועם ישראל חי אותם, נושם אותם, אלפי שנים. קדש את יום השבת. קדש את יום השבת. השבת חיה או לא? מה אתם אומרים? ודאי שחיה. עם שלם כאן שובט. יש עוד כמה שצריכים להגיע למכון מאיר. בסדר. 3,000 שנה אנחנו שומעים בציפורניים על אותו ערך אלוקי, אותה מצווה אלוקית של קדש את יום השבת. וכו' וכו' וכו'. אין לך דבר יותר חי ורלוונטי ששייך מה שנקרא אלינו מאשר התורה. זה מה שרש"י רוצה להגיד. יהיו כאילו היום קיבלת את התורה. כאילו היום קיבלת את התורה. בכל דור ודור ובכל יום ויום. זה כמה יש כלל גדול, כמה שדבר הוא יותר אמיתי הוא יותר קיים, כמה שדבר הוא יותר שקר, לשקר אין רגליים, אז הוא הולך וחולף, זה הולך ועובר. כך שזה מה שרש"י רוצה לומר לנו כאן. התורה היא שייכת לכל עם ישראל, בכל דור ודור, בכל יום ויום, והיא תורת חיים. פשוטו, היא נותנת לנו חיים, היא החיים שלנו, לא רק החיים שלנו כאומה, כפרט וככלל, חיי העולם כולו. חיי עולם נטע איפה? בתוכנו. מה זה בתוכנו? בכל עם ישראל. ראשון רבים, נכון? מה זה חיי עולם? חיי כל הבריאה כולה. חיי העולם כולו ניתן בתוכנו. כמו שהגמרא מסכת שבת אומרת, השישי, אומרת הגמרא במקום, אם ישראל מקבלים את התורה, למה כתוב השישי, למה לא כתוב שישי במעשה בראשית? אם ישראל מקבלים את התורה, מותר. ואם לאו, אומר הקדוש ברוך הוא, למעשה בראשית, לבריאה כולה, אתם על תנאי. אם ישראל יקבלו את התורה, מותר. ואם לא, מה יקרה? אתם חוזרים לתוהו ובוהו. לתוהו ובוהו, לכל... כן. זה לא רק חיי האומה וחיי הפרט, חיי האנושות כולה, חיי העולם כולו. הוא תלוי בעניין הזה של התורה. מכיוון שהעולם קיים ועם ישראל חי, וברוך השם, אז ודאי שהתורה היא תורת חיים, היא שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו. אז זה דבר ראשון, צריך לזכור שאנחנו ניגשים אל התורה. התורה זה לא רק ספר היסטוריה, ולא רק ספר מעניין, מבחינה ספרותית או משהו כזה. פשוטו כמשמעו, זה תורת חיים. הדבר השני, הנקודה השנייה שרציתי להעלות כאן, שגם התורה מעלה את זה, לפני קבלת תורה, בעבר, ואני מוכר לא גם בהווה הדבר הזה, כתוב בפסוק, אני קורא את פסוק ב', וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. וייסעו מרפידים, למה? מה זה המקום הזה שקוראים לו רפידים? רפידים, חז"ל אומרים, נקרא ככה, למה? מכיוון שרפו ידיהם של בני ישראל. היו חלשים. רפו ידיהם. ורפידים זה היה מקום אחרי קריאת ים סוף, צריך לזכור. אנחנו עוסקים ב-50 יום מיציאת מצרים ועד מעמד הר סיני. למה רפו ידיהם של בני ישראל? מה הסיבה? מישהו היה שם במקרה? אתה היית שם, למה, מה קרה פתאום? אחרי קריאת ים סוף, פתאום רפו ידיהם. אתה זוכר? אתה זוכר?
מה הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה?
נו.
חכום בבוקר כרגיל.
אה?
כאילו צריך חכום בבוקר כרגיל אחרי הפרטות והמופתים.
אבל תזכרו, מה כתוב שם? כתוב, והתלוננו. עכשיו נעשו לכם ניסים כאלה. מתלוננים, מתלוננים. יש כאן מישהו שאוהב להתלונן? יש לו ביקורת? אין לכם, אתם לא מבקר המדינה. ברגע שאדם מתלונן, מתלונן, זה לא טוב וזה לא טוב, רוצים מים, רוצים בשר, רוצים זה, רוצים זה, רוצים זה. רפו ידיהם, חולשה. אדם שחושב לא טוב, רואה את החסרונות כל הזמן, רפו ידיהם. הידיים שלהם רב. רפיון גדול היה. אבל וייסעו מרפידים, יצאו מהמקום הזה. באמת כתוב על עמלק שכשהוא ראה שרפו ידיהם, הוא התנפל עליהם. זה מיד אחרי שיצאו מישראל, התנפל עמלק כשהוא ראה שרפו ידיהם. אבל הם יצאו מהרפיון. איך הם יצאו מהרפיון הזה? רש"י אומר במקום, הם עשו תשובה. עשו תשובה. מישהו רוצה לעשות כאן תשובה? יופי. גם הם עשו תשובה. גם אנחנו עושים תשובה. אתה רוצה ללמוד תורה? תעשה תשובה. מה זה לעשות תשובה? כל אחד לפי מדרגתו. תיקון המידות, יחסי אנוש, בינו לבין המקום, בינו לבין חברו, כל הדברים האלה. אתה, נכון שהתורה היא משולה למים, למקווה מים, אבל אתה, לפני שאתה ניגש ללימוד התורה, כך אומרים חכמים. אתה עושה תשובה. ההבנה של התורה אחרי תשובה או לפני תשובה למשהו אחר. עשו תשובה, גם עם ישראל עשו כאן תשובה. מה הייתה התשובה של עם ישראל כשהוציאו אותה מהרפיון הזה, מהרפידים האלה? תקראו כאן בבקשה. אומר רש"י במקום, וייסעו מרפידים, למה הוא צריך לחזור לפרש מאיכן עשו? והלא כבר כתב שברפידים היו חונים, בידוע שמשם הרי נסו, אלא להקיש נסיעתם מרפידים לביאתם למדבר סיני. מה ביאתם למדבר סיני בתשובה? אף נסיעתם מרפידים בתשובה. אז יש איזה כמה פירושים מה התשובה שהם עשו. יש מפרשים שהם פשוט למדו תורה. היה רפיון, למדו תורה. גם כל אחד מאיתנו, אם יש לו איזה חולשה, איזה רפיון או משהו כזה, מושכהו לבית המדרש, תשב ותלמד, תראה, אתה תתחזק מיד. תנסו פעם, תראו, זה עובד. הדבר הזה. אבל כאן מדובר על הדבר נוסף. אומר רש"י בהמשך, הרי כתוב, הפסוק בעצמו מתחיל בלשון רבים, אתם ראיתם, סליחה, וייסעו מרפידים, ויחנו במדבר, פתאום מלשון רבים עובר לשון יחיד, ויחן שם ישראל נגד ההר. רש"י מבחין בשינוי הזה, מה פתאום ויחן? היה צריך ויחנו. אומר רש"י במקום, כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות, מיציאת מצרים עד למעמד הר סיני, בתרומות, מחלוקות וכדומה. זה תנאי היה למעמד הר סיני. לא יכול להיות שעם ישראל יעמוד במעמד הר סיני, והם מתרעמים כל הזמן וחולקים אחד עם השני, וראיתי באחד הספרים, אפילו מחלוקת לשם שמיים לא הייתה שם. אפילו זה לא היה במעמד הר סיני. אבל כמו שאמרתי, או ראינו, שהתורה היא רלוונטי. גם לדור שלנו, אנחנו גם כפרט וגם ככלל, על מנת באמת להתקרב לתורה, למעמד, לאיזה מישהו, מימד כזה שמעמד תעשה, חייבים לעשות תשובה בעניין הזה של להתאחד כולם ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, הכוונה היא, כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, כאיש אחד בלב אחד. אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים, זה אפשרי או לא? מה אתם אומרים? אפשרי לאחד את עם ישראל מהמפלגות שלו וכל הדברים ש... אפשר לאחד את כולם? כן. אתם שותקים. מי אמר כן? מי אמר כן? למה אתה אומר את זה? מה שהיה, זה שייך לכל הדורות. נותן התורה, אנחנו מברכים. ברוך אתה השם נותן, נותן זה בלשון הווה כל הדורות. לא רק שזה אפשרי, זה הכרחי הדבר הזה. נכון שמבחינה לאומית יש עליות וירידות תמיד. אבל האמת היא שהירידות והעליות, כל מה שאנחנו רואים לאורך 3,000 שנה, עם השנאת חינם בבית שני, ועם הגלות, ועם הצרות, כל הדברים האלה, הם לא מבטלים את הדבר שנקרא נשמת האומה. לעם ישראל יש נשמה אחת, והנשמה הזאת נצרבה, סליחה שאני אומר את הלשון, מעמד הר סיני נצרב בנשמה של העם היהודי לדורותיו ובכל יהודי ויהודי, בין שהוא דתי, בין שהוא לא דתי, זה לא משנה. התורה שייכת למי? למי? מי זה עם ישראל? מי? מי זה אנחנו? ההוא גם? שהוא לא חובש כיפה? מה אתה אומר? יפה מאוד, אני רואה שחזרתם בתשובה. למה? כי על פניו כשאתה מסתכל בשדר, בחיצוניות כמובן, אתה רואה כל כך הרבה זרמים, כל כך הרבה דעות, כל כך... אתה אומר, איפה האחדות כאן? איפה היחד? איפה כאיש אחד בלב אחד? כן. סופה להתקיים, כן. אבל כאן ראיתי אחד הפירושים שהוא אומר, נדמה לי בשאל למורה הוא אומר את זה, שאפילו מחלוקת לשם שמיים לא הייתה. עד כדי כך. האהבה הייתה כל כך גדולה, שלא הייתה סיבה בכלל לחלוק על שום דבר.
אבל לעתיד לבוא, חלקות שם שם
נשאר? אני בדקתי את זה. מעמד הר סיני הוא נצח. אנחנו צריכים להאמין שבסך הכל ההיסטוריה, שכל האנושות של עם ישראל בפרט, מוליך אותנו לחזון אחרית הימים. אנחנו בדרך, בעולם בסוף מסלול, אבל בדרך למצב כזה שמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים פשוטו כמשמעו. האהבה, האחווה, השלום, שזה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבוד זה. כל מה שבראתי לא בראתי לכבודי. זה לא הלך לאיבוד, לאורך כל הדורות. זה גנוז בתוך כולנו, וזה יתגלה לעתיד לבוא. אנחנו מאמינים שלעתיד לבוא ימות המשיח, מציאות של עולם שכולו טוב וכל זה. אז לכן באמת, לעתיד לבוא, מה שאנחנו רגילים לראות עכשיו, ככה כותב גם הרמב״ם בהלכות משיח, הוא אומר, לא מחלוקות ולא מריבות ולא מלחמות. קשה לנו להבין שאנחנו רואים את זה לנגד עינינו. אבל זה יהיה לעתיד לבוא. תחכו עוד כמה ימים. הכוונה היא ליום שבת. מישהו היה כאן בשבת פעם? מעין עולם הבא. צצה קצת, לטעום, תאמו, ראו, כי טוב השם. וצריך, לא רק זה, חייבים להאמין בזה. אחרת בשביל מה כל החיים? רק לצרות, למריבות, כל הדברים. זאת היא השבת שהיא באה לחנך אותנו. ללמד כל שבוע, איך אומר רבי יהודה הלוי, פרי השבוע זה השבת. המתיקות, כל זה. זה הצצה, זה השם מזכה אותנו להציץ באמת לעולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. סליחה? תוריד אותה, אני לא שמעתי.
אנחנו
מונים,
כל יום
יש
מזמור אחר.
כן, יום
שבת.
הכל מקרין משבת. הכל לקראת שבת והכל מקרין משבת. אז זה דבר אחד. היחד הזה, כאיש אחד בלב אחד, זה לא רק דבר שהיה בעבר, זה דבר שהוא כרגע בגניזה, בסתר, נמצא בתוכנו, והתגלה בגדול לעתיד לבוא באחרית הימים. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לך, אני מבקש ממך, תאמר להם לעם ישראל, גם כאן יש כאן אומר, לך תאמר להם, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. רש"י אומר במקום, בית יעקב לאנשים, צריך לדבר איתם ברכות, לא בקשיות, ולגברים אפשר לדבר אליהם בקשיות. יש כאן מישהו שהוא נשוי כבר? יצא לך לדבר ברכות לאשתך או בקשיות? גם זה וגם זה, נכון? אה? אבל התורה מלמד אותנו איך מדברים אל אישה. ברכות. שאל אותי למה? שאל את התורה למה? אישה היא רגישה מאוד. מאוד רגישה. מישהו רוצה להתחתן כאן? שמעת מה שלמדנו עכשיו? אישה מדברים ברכות. פנתה אל... מה? אני אקרא את רש"י, אראה את רש"י במקום. הוא אומר... תאמר לבית יעקב. יש ארגון, מוסדות חינוך שנקרא בית יעקב. מכאן, כאן לקחו את זה. רש"י, אבל רש"י שם אומר במקום, למה ההבדל בין בית יעקב ותגד לבני ישראל, סליחה, אומר רש"י במקום, לנשים צריך לדבר בשפה רכה. לגברים אתה יכול להגיד להם, נו, נו, נו. למה? גבר מלשון מה? מתגבר. אתה מדבר איתו בדרישה, או התובענות נאמר, כלפי הגבר, הוא מתגבר, מתחזק. אבל בסופו של אותה מאמר שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו שאומר, כתוב ככה, כל הייעוד של מעמד הר סיני ומתן תורה ועשרת הדיברות, כל הדברים האלה, כתובים בכמה שורות שאחרי זה. והוא חותם את כל האמירה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. באופן תמציתי ביותר, הוא אומר לנו, תדעו לכם, כל מה שאתם קיבלתם תורה ומקבלים תורה, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים ומה זה גוי קדוש? על זה כותב מאמר הרב קוק זצ"ל, במאמרי הראייה זה מופיע, מופיע אצלכם בדף, וברשותכם, כיוון שאנחנו נמצאים במעמד הר סיני, כן, עוד מעט כאן ביום ראשון, כשבוע, אנחנו חייבים לעלות קומה. מהקומה הפרטית שלנו, שכל אחד מאיתנו, שהיא חשובה כשלעצמה, לרמה הכללית, הלאומית והעולמית, כזה, כאלה אנחנו. עם ישראל הוא עם אוניברסלי, קוסמופוליטי, כמו שנאמר לאברהם אבינו כבר. ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. וכאן, במעמד הר סיני, זה בא לידי ביטוי הדבר. בואו נקרא את הדברים שכותב הרב, דברים מופלאים שכותב הרב קוק זצ"ל, וכמה זה נוגע לדור שלנו, לימים האלה ממש, שאנחנו חיים כאן במדינת ישראל. התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה, קשר בל ינתק. סליחה שאני קורא את זה בהחלטית. יש ויכוח במדינה היום, להפריד את הדת מהמדינה, לא להפריד את הדת מהמדינה. אתם שמעתם על הוויכוח הזה? זה לא מהיום לצערי הרב. אבל יש דעה כזאת, יש מפלגות כאלה אפילו, שהן רואות בהפרדת דת מדינה כמשימה, כמטרה או משהו כזה. והרב כאן, במעמד הר סיני, ואומר, בא לנתק. דת ומדינה זה כמו, רק שניתן לכם להמחיש, זה כמו גוף ונשמה. מדינת ישראל, בלי תורה, זה כמו גוף ולא נשמה. אפשר להפריד את הגוף מהנשמה? אפשר או לא? מתי היא נפרדת? כשאדם נפטר מן העולם. לא יעלה על הדעת שכל בר דעת שיקח אחריות על עם ישראל ועל מדינת ישראל להפריד את הדת מהמדינה. אז קודם כל, הכותר, ממלכת כהנים. אנחנו מדברים כאן על מעמד הר סיני, ממלכת ומלשון ממלכה. ממלכה זה מדינה. אז זה הדבר הראשון, הוא אומר. התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה, קשר בא לנתק. המלך, הוא נותן כאן מהתורה מעצמה, זה כתוב הדבר. מה כתוב בתורה? המלך בשבטו על כיסא ממלכתו, כתב לו את ספר התורה המיוחד לו, משנה תורה קראו לזה, היה לו ספר, הוא היה מחזיק אותו כל הזמן יחד איתו, כתיבה מיוחדת בתור מלך מושל על העם ומנהיג את החיים החברותיים של הכלל, חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו, יש מצווה לכתוב ספר תורה, בתור בן ישראל מצד החובה של ואתם כתבו לכם את השירה הזאת. אני רוצה להתבונן בדברים של הרב כאן בעניין הזה. מלך, היום זה ראש ממשלה. ראש ממשלה. מה מכתיב לראש הממשלה את ההחלטות שלו, המדיניות? אם זה ענייני כלכלה, מדינה, ביטחון, כל הדברים האלה. מה מכתיב לו, אתם חושבים? היום, במציאות של היום, תכניסו את הראש שלכם לראש של ראש הממשלה. מה, לא, מה שחשוב זה האינטרס הקיומי. אני לא ראש ממשלה, אבל אני מניח שמה שעומד בראשו של מנהיג, כמו מלך או ראש ממשלה, זה קיומו של העם היהודי, מבחינה ביטחונית בראש ובראשונה, וגם מבחינה כלכלית וחברתית. הדברים האלה, הבעטליה, הם תלויים אחד בשני. זה בסדר או לא בסדר? אני שואל אותך. אמרתי, חברתית זה גם חינוך. זה בסדר? בסדר גמור. אבל האם זה מספיק? האם זה מספיק? האם אפשר לנהל מדינה רק במטרות האלה בלי ערכים? אולי אתה אמרת חינוך. בלי הנצח? נצח ישראל לא ישקר? המלך, דוד המלך, או כמו שכתוב בתורה, המלך שהוא ניהל מדינה באופן מדיני, פשוטו כמשמעו, הוא היה מתייעץ עם החכמים, הסנהדרין. היה מקבל ברכה מהכהן הגדול, כמו שנאמר בגמרא על דוד המלך. העניין האלוקי, הרצון האלוקי צריך לבוא ביטוי לא רק בחיי הפרט, שאנחנו, כל אחד מאיתנו, אתם אני רואה בחורים יראי שמיים, אנשים יראי שמיים, ואתם שואלים את עצמכם לא פעם מה אלוקים רוצה, אז אני אעשה מה שהוא רוצה. מדינה, עם ישראל, הוא ודאי ודאי צריך לנוק מהתורה, וזה היה המלך. כל שאלה שהייתה לו, הוא שאל, הוא שאל את הסנהדרין, הייתה בקרבת מקום. זה היה בעבר כמובן. ככה צריך לנהל מדינה. צריך את התבונה, החוכמה, וכמו ששאחנו לניהול מדינה. אבל ביסוד הכל, השורש לכל צריך להיות התורה. זה מה שאומר, ממלכת כהנים. אתם הולכים לקבל תורה לא רק באופן פרטי, אלא כאומה, כמדינה. וככה זה יהיה בעזרת השם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, בביאת המשיח, שהוא מבית דוד, והרמב״ם פוסק באמת בהלכות משיח, בסוף המשנה תורה אומר שהמלך ישראל יקום, והוא יהיה תלמיד חכם. הוא יהיה תלמיד חכם פשוטו כמשמעו. הוא יהיה מבית דוד, וילחם מלחמות ישראל, וקיבץ מדרכי ישראל, בונה בית המקדש, כל הדברים האלה. אבל כל זה מתוך תורה. זה לא מתוך שנראה לי ככה או משהו אחר. וזה לא ירחק היום הדבר. לא ירחק היום, ואנחנו נראה כאן שעומד בראש מדינת ישראל, תלמיד חכם, פשוט תלמיד חכם, שלומד תורה ומקבל החלטות על פי התורה. אולי אני אספר לכם קצת, מילתא די בדיחותא אמנם, אבל בסדר. היום, אני אשאר, מבחינה פוליטית, אנשים רואים קצת, מורים בקרב הבריאות, מורבים בריאות. היום כבר, הממשלה תלויה ברבנים. שאלו אותי איך. שאלו את ראש הממשלה, אל תשאלו אותי. הוא יודע טוב מאוד. למה? כי אם יקבלו החלטות נגד, נגד הרבנים, ולא משנה אם זה מפה או משם, אבל נגד הרבנים, הם יגידו, אנחנו יוצאים מהממשלה, מה יקרה לממשלה הזאת? היא טיפול, היא כבר נפלה כמה פעמים בגלל הדבר הזה. מזכיר לי סיפור, כן. טוב, נספר את זה. יש לי ידיד נאורים מהקיבוצות, שהוא היה ראש ממשלה, אהוד ברק. כן. כן, אנחנו בידידות כבר הרבה שנים, כן. אני לא אומר שאנחנו מסכימים, אבל ידידים. אז לפני שהוא הלך להיות, סליחה שאני אספר סיפור כזה, אני מקווה שאהוד יסלח לי. לפני שהוא הלך להיות ראש ממשלה, אז פגשתי אותו באיזה נסיבות, ושאלתי אותו, אהוד, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? הוא אומר, כן. הוא לא התבלבל. בדרך שאדם רוצה, הם מוליכים אותו, באמת הוא נהפך לראש ממשלה בסוף. אז אמרתי לו, תראה, אני בתור ידיד, אני מציע לך הצעה. תשמע לרבנים. הסתכל עליי ככה. למה ישמע לרבנים? מה? אז הוא גם מלחוש הומור, משהו כזה. הוא אומר לי, תראה, אני כבר רב, אני לא צריך את הרבנים. למה? אני רב אלוף. ואז תפח על השכן. יש לו רמטכ"ל. הוא גם רב וגם אלוף. אמרתי לו, אהוד, תזכור מה שאמרתי לך. מי הפיל אותו? אחר עובדי יוסף, דרך הצדיק, לברכה. למה אתה לא שמעת לו? היום כבר הממשלה תלויה במי? תלויה ברבנים. זה מה שהרב אומר כאן. מדינת ישראל צריכה להתנהל על פי התורה. מי שעומד בראשה צריך להיות אדם ירא שמיים. שהוא מקבל החלטות תוך התייעצות, כמובן, עם אנשים חכמים, כמו שבעבר, כמו תקופת התנ״ך. וודאי וודאי חדש ימינו כקדם, והדבר הזה יחזור במהרה בימינו אמן. אז זה דבר אחד. כותב הרב בהמשך, מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת, שהמדינה צריכה להתנהל על פי התורה? שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. קבלת חובת היחיד, כמו כל אחד מאיתנו, צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ועול תורה, בתור יחיד השייך להכלל, זה דבר ראשון. לכללות האומה בקדושתה, וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה, המנהיגה את חיי החברותיים בתור לאום, גם כן לקבל. האומה בכללותה, וכל אחד ואחד מאיתנו. אמנם, אומר כאן דבר באמת ידוע, זה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד מורכב, הנושא הזה שדיברנו עליו כרגע, איך לנהל מדינה על פי התורה. אמנם, עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית והמלכתית. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. זה לא, זה קשה, אבל זה אפשרי שכל יהודי ויהודי יקבל על עצמם, נעשה ונשמע ויקיים את התורה, כמו שעמד הר סיני. אבל כציבור לעשות את זה, שכל כך הרבה מגוון, כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה השקפות וכל זה, איך אפשר לאחד את כל הציבור, את כל המדינה וכל יושביה סביב הדגל הזה שנקרא תורה? אומר הרב, זה דבר מורכב מאוד, קשה מאוד, זה לא פשוט. כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות, ולצרף זה לטהר, כן. ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה זקוקה לעניינים מדיניים, היא הרבה יותר מסובך. הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד, כשהוא לעצמו בתור איש פרטי. דוגמה, מי שרוצה לחזור בתשובה מה הוא עושה, בא לאן? נכון, מי? צ'יק צ'אק עובר כאן תהליך של טהרה. בחוש רואים את הדבר הזה. כך מדינה שלמה, איך עושים את זה? זה הכינוס שיהיה באיסרו חג, באמת. הכינוס הזה הוא גם בסימן שהעניין של שיבה ליהדות זה עניין ציבורי, זה לא עניין פרטי, רק עניין שייך לכל החברה, לכל עם ישראל. אבל זה קשה, זה דבר לא פשוט, הוא אומר. הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור איש פרטי. כי הרי עניינו, עינינו הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט, להיות ישר, להיות הגון, להיות מוסרי, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, עד כמה שאצל פרטים יש לו על כל פנים איזה אחיזה בחיים, כל אחד מאיתנו יכול להיות אדם מוסרי, אדם ישר, אדם הגון. לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובה מוסר ביחס למדיניות הציבורית והציבוריות, ואפילו המפלגתית כולה. בשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, שהוא מביא אותו לכל מיני מקומות לא טובים לומר, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי, עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, הרי הם נעשים עבודים לגמרי מתוך המאומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת, אשר היא קיים נגרש. תסתכלו רגע היום, בוא נסתכל מסביב, סביב מדינת ישראל. מה קורה כאן? שוחטים בני אדם, הורגים, נשים, ילדים, בטף. איפה העולם? איפה העולם? אני לא מדבר על השואה. איפה העולם? מה הרב אומר כאן? האנושות, מבחינה מוסרית, אנושית, אני כבר לא מדבר. היא עדיין לא בשלה. במהלכים של מדינות והיחסים ביניהם ואנשים, אנחנו מגיעים למדרגות כאלה של רשע ושל רוע ושל חוסר התחשבות. זה לא יאומן הדבר. יאומן או לא יאומן? מה אתם אומרים? עובדה, זה עובדה. אמנם הרב כתב את זה לפני כמאה שנה, אבל רואים את זה היום בחוש. אנחנו עם צדיק. אנחנו עומדים, באמת, כואב לנו לראות את הרוע הזה שחוגג סביבנו. כואב לנו הדבר. אני לא יודע אם לכם, לי בכל זאת כואב הדבר הזה. אה?
סער לגמוני, חבל, מעל שם.
זה משהו לא... זה מה שהרב אומר. להרים את האנושות מהמצב הירוד הזה מבחינה מוסרית, לאחד את כולם, ערכים, מוסר, כל הדברים האלה, זה נראה על פנה ביום, בתקופה שלנו, כמשימה בלתי אפשרית. כאשר האינטרסנטיות והאלימות והרוע הזה הוא חוגג כדבר לגיטימי. בוא נסתכל אפילו היום, באום. אני לא יודע, בונים בית בירושלים, רוכשים בית בירושלים. כל האום, 180 מדינות, למה אתם קניתם בית ברוב בירושלים? למה בניתם גשר? בסוריה, בעיראק, אני כבר לא יודע איפה, בכל מקום שם. כמה הורגים אחד את השני? עשרות אלפים, אולי מאות אלפים. דום שתיקה. העולם בשל. העולם עדיין, לצערנו הרב, הוא במציאות כזאת שהוא לא יכול. אומר, זה דוגמה של בציבוריות. לרומן ציבור, לאחד אותו, סביב ערכים, דברים כאלה, הרבה הרבה יותר קשה מאשר פרט. פרט רוצה, עשה תיקון. ציבור זה קשה. על זה מדבר כאן הרב. למרות שאני מוכרח לומר, הרב עצמו, הוא ראה את עצמו רואה נאמן, מנהיג, לדורות, לא רק לדור שלו. וכל מה שהוא פעל, הרב, זה לא רק למציאות שחי באותה תקופה, שהיה בין שתי מאה וחי בה לפני מלחמת העולם הראשונה ואחרי זה, אלא הוא ראה את הדורות שיבואו אחרי זה. והוא כאב את הכאב, וכותב את מה שהוא כותב, באמת, ליבו שוטט בעניין, שהוא ראה את המצב, גם האומה, אבל גם האנושות, הוא ראה את המצב קשה. אז זה מה שהוא אומר כאן, להנהיג מדינה, על פי מוסר, על פי ערכים, בדור שלנו, בעניין האנושי, זה לא קל. זה מורכב מאוד. סליחה. בשביל כך, נטע יוצר העולמים. מי זה יוצר העולמים, מי יודע? הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאתם יודעים, יפה. מראש הוא מקדם את שמו של משיח לפני בריאת העולם, כמו שאומרים חז"ל, כמה דברים קדמו לבריאת העולם, כולל שמו של משיח. זה לא סתם שם. הרעיון המשיחי, שכל העולם חותר לטוב, לשלמות, כל הרעיון הזה כבר לפני מעשה הבריאה, לפני בריאת העולם, לפני שמש כתוב, אינון שמו, אינון זה שמו של המשיח. כוח ממלכתי נגזר מעצם היסוד שבקדושה, מוכנו בעומק נשמת ישראל הכללית, למרות שלא רואים את זה, אבל זה קיים בתוך הנשמה של עם ישראל. לפני שמאומת החיים של העולם כולו תוכל לרשום עליה את הרשמים של מחיקת הצדק ואובדן המוסר, כמו שרואים היום במין האנושי, הבא במידה הרגילה מתוך הזרם הנורא שבהסתערות גלי החיים החברותיים. ומפני כך אנחנו קוראים את מגילת רות בשבועות. למה קוראים את מגילת רות בשבועות? דוד המלך. דוד המלך הוא איש ממלכתי, הוא מרמז לנו על המלך המשיח. זאת היא הסיבה שקוראים את מגילת רות בשבועות. לפני כך אנחנו קוראים את מגילת רות החותמת בתולדתו של דוד מלך ישראל. יסוד משיח אלוקי יעקב בחג השבועות, זמן מתן תורתנו. אני צריך לזכור את הדבר הזה. אנחנו מעמד הר סיני, אנחנו צריכים לזכור את מגילת רות, לא רק את הסיפור המופלא הזה של גרת צדק, איך שהיא ממנה יוצא המלך המשיח, אלא גם לראות את הממלכתיות שמתבטאת בחג מתן תורה. קיבלנו תורה מסיני, אבל לא לחיות במדבר. קיבלנו אותו במדבר. לחיות באיזה ארץ? באיזה ארץ? באיזה עיר? כיום הזה... התורה היא לא עניין פרטי, זה עניין ממלכתי, עניין עולמי. זה מה שהרב רוצה לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לך תאמר לבני ישראל, לבית ישראל, תגיד לי, תאמר להם את הדבר הזה, לא לשכוח את הייעוד, את המטרה של עם ישראל, של מעמד הר סיני, לא לשכוח את הדבר הזה. והיה לנו לאות שבאותה התנועה שאיננו מרגישים בה את הצמיחה החברותית הלאומית, אנו חייבים לרומם בה את המדרגה המוסרית. אי אפשר לבנות מדינה בלי מוסר, בלי ערכים. זה כמו שהציינו, זה דבר שנידון חס ושלום לכישלון. ואת הזיקה ליסוד הקודש שלנו, בכוחה של תורתנו הקדושה, שהיא תורת חיים, מקור הצדק ומעיין האמת, לעם ישראל ולעולם כולו. אי אפשר לנתק, כמו שהוא אומר זה בתחילת מאמרו, בין התורה ובין הממלכה, בין מדינה. וחלילה לנו לחשוב שהגלים הסוערים, שבשאיפה המדינית רשאים הם לעבר את עינינו, מבלי לראות נכוחות וקל וחומר, שחס לנו לתן ליצר המפלגתי, העלול להתעורר ביותר בעת שהתנועה המדינית הולכת להיווצר, כמו היום מפלגות ומריבות וכל הדברים האלה. אל לנו לסמא את העיניים שלנו. העיניים שלנו צריכות לחדור פנימה ולהבין שהמדינה שלנו צריכה להיות למופת לכל העולם כולו. לקדש שם שמיים ברבים. נקדש את שמך ברבים. אנחנו כאומה וכל אחד מאיתנו. שיעביר אותנו על מידת הצדק והאמת, על מידת האהבה האנושית, הכללית והפרטית, שהיא בעצם הגאולה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, במה? מישהו כאן מתפלל 18 לפעמים. במה? איך אתה יודע? כתוב. אבל זה לא מספיק שזה כתוב. זה האמת, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. הבוחר בעמו ישראל במה? באהבה גם. זה מה שהוא אומר. אנחנו צריכים את הנושא הזה של היחד, של האהבה, של האחווה בינינו. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. לחרות על דגל, למרות כל המחלוקות וכל המריבות וכל הדברים האלה. אהבת ישראל וחובת הקדושה המיוחדת לישראל, כי חובתנו לא רק להיות אנשי קודש בתור אנשים פרטיים, זה בסדר גמור שבא האדם מקדיש את חייו לתורה וללימוד וכל הדברים, זה בסדר גמור. אבל זה לא מספיק. להיות אדם פרטי קדוש, זה לא מספיק. צריך עם קדוש. העם בעצמו קדוש. עמך ישראל כולם צדיקים. אבל לזכות את הרבים בעניין הזה, שכולם ילכו בדרך הזאת, כי הם גם ובייחוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולשאוף ליסוד ממלכתי מקודש שהוא כדאי להיות נקרא בשמו עוד לפני התאבות של העולם המעשי וכל סעונו. הרב דואג אומר, לא לשכוח את הרוח בכל המהלך המדיני, עוד לא קמה המדינה. והיום רואים את זה ממש בחוש, כמה העניין הזה המוסרי, הערכי, כמה הקודש, כמה הצדק והיושר והעיניקה מהתורה, כמה החברה הישראלית בדור שלנו, כמה היא זקוקה לדבר הזה. שהוא כדאי להיות נקרא בשמו עוד לפני התאבות של העולם המעשי וכל סונו, מיסוד התורה שקדמה לעולם, ומיסודו של דוד מלך ישראל, החי וקיים. כן או לא? מה אתם אומרים? דוד, מלך ישראל. מי לא יודע את השיר הזה? כל יהודי יודע. חי וקיים. ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. במהרה בימינו, אמן. נזכרתי, אומרים, דוד המלך, נוהג להגיד שהסמל של מדינת ישראל זה מגן דוד, נכון? על הדגל, מה יש מגן דוד? אני לא יודע אם כולם יודעים שזה מרמז על דוד המלך. מגן דוד. כן, זה כתוב בברכות, שהם מברכים על הנביאים, אומרים את זה, הקדוש ברוך הוא מגן. אז הגמרא, מסכת פסחים אומרת, יש שני מגינים, מגן אברהם ומגן דוד. אברהם הוא שייסד את עם ישראל, הוא הגרעין שממנו יצא עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מגן עליו, כל יום בתפילה אנחנו אומרים את הדבר הזה. כל המשמעות של אברהם אבינו, אב המון גויים. אבל מגן דוד זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל של כל אלפי שנים האלה, מאז שנהיינו לעם, קיבלנו את התורה, ועד שבאמת נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה ולחג שמח במהרה בימינו, אמן.